פרק ד' באורות התשובה, לגבי דבר כללי שיעזור לנו להבין את את התוכן של הפרק הזה. יש בפיזיקה ובמדע שכל דבר בעולם שקיים הוא בתנועה. אין דבר שהוא לא בתנועה. דהיינו, אם זה במיקרו, דהיינו בחלקיקים היותר קטנים יש תנועה, כמו באטומים, יש אלקטרונים, הכל בתנועה, או במקרו. במקרו הכוונה היא בקוסמוס. גם בקוסמוס הכל בתנועה. כל דבר שקיים הוא בתנועה. אז זה, יש ביטוי כזה בפילוסופיה, הכל שוטף. או בלשון שלנו, הכל זורם. אין דבר בעולם שהוא לא נמצא בתנועה. זה המבט אל הטבע, המבט אל העולם שאנחנו חיים בתוכו. אבל ישנה שאלה, האם כל התנועה שקיימת בעולם, כל הבריאה כולה, בכל ההיסטוריה כולו, בכל מה שקיים בעולם, האם הכל שוטף רק או גם שואף? יש שוטף ויש שואף. במילים אחרות, האם יש איזו מגמה פנימית בכל התנועות האלה שקיימות בכל הבריאה כולה, לאורך כל הדורות, לכל... האם יש איזושהי מגמה, איזשהו כיוון, איזה... זה נקרא הכל שואף. הכל שוטף, הכל שואף. אז לראות את השאיפה הפנימית שקיימת בכל דבר ודבר, זה לא מילתא זוטרתא, זה לא דבר קטן. אדרבה, אנחנו חיים בעולם שהוא כביכול מעגל סגור כזה. אם הכל בתנועה, הכל במעגל, אז אתה כל מה חוזר לאותה נקודה. קיץ, חורף, יום, לילה, כדור הארץ מסתובב סביב עצמו, סביב הזהו. הכל מסתובב, הכל חוזר לאותה נקודה. זה נקרא מבט מטריאליסטי חומרני. זאת אומרת, הכל בתנועה ואף פעם לא מגיעים משום מקום. תמיד אתה מגיע לאותה נקודה, מה שנקרא בלשון שלנו מחזוריות. במחזוריות, התפיסה המחזורית היא מייאשת ממש. מה שהיה הוא שיהיה. ואנשים שלפעמים מתבוננים בחיים שלהם אומרים, יש לי אלף הוכחות שמה שהיה הוא שיהיה. הם לא מרגישים שום התקדמות. הם כל הזמן באותו מעגלים, מעגל, מעגל, מעגל. מי שחי במעגלים סגורים, יש לו בעיה. מה הוא צריך לעשות? לפתוח את המעגלים, נכון? נכון או לא? איך פותחים מעגלים כאלה? האם אתה חי במעגל, ואתה חוזר כל הזמן לאותה נקודה, אתה בעצם פסימי מאוד. שום דבר לא יתחדש לך בחיים. אז השאלה היא באמת, האם רק יש תנועה מעגלית, מחזורית, או התנועה שהיא קיימת בכל העולם גם מתקדמת כל הזמן, שואפת למשהו, מחדשת משהו. זאת שאלה מאוד יסודית. באה התורה הקדושה שלנו מלמד אותנו, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כאמור, לעושה הורים גדולים, יסוד האמונה שלנו, בטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. מה זאת אומרת מחדש? אנחנו רואים עולם סטטי, כאילו מעשה בראשית זה הטבע, כאילו הטבע הוא סטטי, הוא כל הזמן אותו דבר. אבל ראייה פנימית, ראייה עמוקה יותר של המציאות, זה לא נכון. כל המציאות כולה, כל הזמן מתחדשת. ובטובו מחדש. מי זה בטובו? טובו של מי? איך אתה יודע? הייתי בנפש החיים, הוא אומר, את החידוש העולם לא כולם רואים. לא, ראייה נשמתית, אתה לא רואה. אדרבה. לפעמים אדם נמצא בעולם שהוא, לא רק שהוא לא, הוא חוזר על אותה נקודה, אלא הוא אפילו יורד יום ליום, כמו אדם. אדם נולד, איך נראה פרקי אבות? הילודים למות. ככה פרקי אבות כתוב. בר כפרה אומר. הילודים למות. זאת אומרת, ברגע שנולדנו, אנחנו הולכים בעצם לנקודה הסופית, איפה זה? איפה הנקודה הסופית? בבית הקברות. נולדנו בשביל למות או לא? תגידו, אני שואל אתכם. אה? אה? כל הכבוד לך. אבל באופן פשוט, ברגע שנולדת, אתה כל יום מתקדם לקבר. סליחה שאני אומר לך את האמת. מותר להגיד את האמת.
זה נותן את הטעם לחיים.
אה?
זה נותן את הטעם לחיים.
איזה, שאתה מצד אלי קבר?
שיש סוף.
לא, אל תהיה כזה פסימי. אדרבה, אנחנו חיים, אולי שמעת על העולם הבא, העולם העתידי, יש, אנחנו חיים באינסוף, לא לסוף, אלא לאינסוף. אנחנו חוברים לאינסוף כולנו. חס ושלום. כל ישראל יש להם חלק לנצח, לעולם הבא. העולם הבא זה עולם הנצחי, עולם האינסופי.
ולעולם השיעה לא היינו עושים, אם לא היה סוף.
אני מדרגות, בסדר, אני מקבל אותו, מה, למה העשייה, אתה רואה, אז הוא מצומצם מאוד, אבל אנחנו חיים לא רק בעולם העשייה, יש עולמות מעל עולם העשייה, זה צריך לדעת. בוא נחזור לעניין שלנו, כן, בבקשה. תפתח את את הספר, תראה מה הכותרת של הפרק. מה הכותרת?
פרק
ד'. כן, פרק ד'. התשובה הפרטית היחידית, התשובה הכללית, הציבורית, העולמית, כולל מעשה בראשית. הכל מתחדש. כן. אומרים בחסידות אומרים, אין יום בעולם שהוא דומה למשנהו. זאת אומרת, אתמול זה לא כמו היום. למרות זה נראה לנו כאילו זה אותו היום. אבל זה לא נכון. אני אגיד לכם יותר, אבל אל תיפלו מהכיסאות, אני מבקש שתחזיקו טוב, טוב בכיסאות. אנחנו חיים בעולם שנדמה לנו שכל יום דומה לשני. במקרה הטוב. במקרה לא טוב, כל יום פחות מהשני. תלוי אבל זה הכל נדמה לנו, ככה מדמים לנו, ככה מרגישים לפחות מרגישים, ככה אומר. זה ראייה מאוד קשה, מאוד פסימית, מאוד רואה שחורות, נאמר כזה. באמת מה שאמרתי לך, אדם כזה, שהוא כל הזמן חי איך אומרים, קוראים לזה שעון חול. מה זה שעון חול? אתה ממלא למעלה את החול, וכל יום נגמר לך קצת חול. יפה מאוד, אתה צדיק גדול, נכון, אתה צדיק. זה לא קוראים לזה שעון קודש. איך קוראים לו?
חול.
למה חול דווקא, אתם יודעים? בדרך כלל, בגלל שיש שם חול בתוך זה. אבל המילה חול, היא לא רק מבטא את החול, זאת אומרת, כמו שאנחנו מכירים אותו. המילה חול, או הצורה של החול, מבטא לנו מה שנקרא אלמה דה פירודה, עולם הפירודים. למה? כי כל גרגר הוא בפני עצמו. זה החול. החול, כל פרט הוא בפני עצמו. שום דבר לא מחובר לשני. זה חול. קודש, הכל מתחבר. הכל מחובר. איזו מגמה פנימית בקודש, יש מגמה פנימית של כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה. מישהו שמע את הביטוי שבת קודש? לא שמעתם. יש שבת קודש. הכל מתחבר שם. הכל מתחבר, לא רק שהוא מתחבר. הכל, רואים איזשהו דבר אינסופי, חיובי, בתוך שבת קודש. ואיפה לומדים את זה? נחלת יעקב, נאמר. אומרת הגמרא, נחלת יעקב נחלה בלא מצרים. מה זה בלא מצרים? אז הגמרא מביאה שם, דווקא יעקב אבינו, הוא נוחל את השבת, נחלה בלא מצרים, שנמר ופרצת, ימה וקדמה, צפונה ונגבה. ככה אומרת הגמרא, הפרשנים מסבירים, כשהם מתייחסים לעבדה הזאת, מה זה בלא מצרים? מצר זה גבול, בלא גבולות. יש מימד גבולי, זה החול, הזמן עוזל, החיים עוזלים, הכל עוזל, זה החול. ויש שבת קודש, שהשבת אתה תואם את טעם הנצח. טעם, הנצח זה בלא גבול, אין גבולות. אנחנו מצומצמים, יש לנו את הגבולות שלנו, מבחינת כמה שנים חיים, וכל דבר נמדד בזמן, זמן, זמן, או מקום וזמן. אבל יש דבר שהוא מעל הזמן ועל המקום. מה זה מעל הזמן ומעל המקום, מי יודע? מי הוא מעל הזמן ומעל המקום? מי זה הוא? יפה מאוד. בשבת, וקראת על השבת, עונג. מה זה עונג הזה? פתאום אתה מגלה שיש מימד של נצח בתוך העולם החולף הזה, הרגעי הזה, הזמני הזה, המטורף הזה, סליחה שאני אומר, אנחנו חיים בעולם כזה, הכל משתנה, הכל בלגן, בלגן. פתאום שבת, שבת, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. אתה תואם, תאמו וראו כי טוב השם. את הטוב של אלוקים שהוא אינסופי, הדבר הזה. נחזור לעניין שלנו. הכל זורם, אבל הכל גם שואף. יש ביטוי כזה, אולי שמעתם פעם, הכל לטובה. מישהו שמע על הדבר הזה? מי שמע על הדבר הזה פעם? ברצינות. מה זה לטובה? כל יום יותר טוב מהשני. שאלו אותי איך אני יודע? כתוב בתורה. ובטובו, בטובו, תקשיבו את זה, מחדש, בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. זאת אומרת, היום של אתמול הוא לא כמו היום, ומחר זה לא כמו היום, וכל הזמן זה מתחדש ומתחדש ומתחדש. המימד הזה של ההתחדשות, של ההתקדמות, של ההתפתחות, המימד הזה זה תשובה. המימד הזה זה שבת, ניצוץ של שבת יש בדבר הזה. הכל שבת משון, הכל שם לאלוקות. ויחולו השמיים וארץ, התקללו שמיים וארץ. והאור החיים הקדוש אומר, מה זה ויחולו? מלשון כלות הנפש. כלות הנפש מלשון, הנפש שואפת. יש ביטוי כזה, כלות הנפש שואפת למשהו. זאת אומרת, יש שאיפה בכל המציאות כולה, בכל הבריאה כולה. השאיפה הזאת היא עולמית, היא קוסמולוגית, היא בכל דבר ודבר. גילוי השאיפה האלוקית הזאת, להיות יותר טוב, להיות יותר שלם, להיות יותר קרוב לרצון של הבורא, שהוא אינסופי, רצון טוב, אינסופי. זה נקרא התשובה העולמית, התשובה האישית וכו'. נראה את זה בתוך הדברים, זה מובן. אז אנחנו נקרא את הדבר, ואני אבקש מאוד, אם יש לכם איזו שאלה, אנא, שאלו אותי, זה ממש, בשבילי זה מאוד חשוב, כי אחרת אני פשוט יכול להירדם כאן. נקרא את הדברים. שוטפים הם זרמי התשובה. אמרנו, הכל שוטף. תשובה זה השאיפה. לא רק שוטפים, אלא שואפים. שואפים הם זרמי התשובה. הם שואפים. הפרטית שלנו ושכל הבריאה כולה. והכללית. הרב כאן פותח לנו צוהר, פתח. לממד הרוחני של הבריאה. אנחנו מכירים את הממד החושי, הממד המורגש, זה אנחנו מכירים. אבל הרב מזכה אותנו, אומר, אני רוצה, פותח לכם פתח, להבין שמעבר לממד הפיזיקלי, החושי, המורגש, שאנחנו מרגישים, לא רק מעבר, בתוך כל זה יש נשמה, יש רוח, יש מגמה, או בלשון הפשוטה, יש רצון טוב של אלוקים, שהוא נמצא בכל דבר. אין לך דבר בעולם שלא נמצא בו הרצון הטוב של אלוקים. מלוא כל הארץ, כבודו, כבודו מלא עולם. גילוי הדבר הזה, על זה מדבר כאן הרב. איך כבודו של הקדוש הוא נמצא בכל מקום. הרצון נמצא בכל מקום, הרצון של אלוקים נמצא בכל מקום. זה ראיתי ברמב״ם, כידוע, הוא מלנו, ממשה ועד משה, לא כאן כמשה, שכוונה היא משה בן מימון, כן. הרמב״ם, אז הוא פותח את כל היד החזקה, המשנה תורה שלו, באמירה שהיא מאוד מאוד מתומצתת, אבל היא מרמדת על מה שאמרנו כרגע. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, שהוא ממציא כל נמצא, משמיים וארץ ומה שביניהם, הכל בא מאמיתת הימצאו של הבורא. אומר הכסף משנה, הכסף משנה זה פירוש של הבית יוסף על הרמב״ם. הוא אומר, הוא מבטא, מה הכוונה של הרמב״ם? תמצית הוא אומר, הכוונה היא שכבודו מלא עולם. כבודו זה רצונו שהכל, כל מה שיש, כל המצוי נאמר, זה גילוי רצונו של הבורא. אז הוא אומר, כסף משנה, זה כבודו מלא עולם, שהוא נמצא בכל מקום. בכל מקום, גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא, זה עבודה שלנו, של בני האדם, לגלות את זה. המציאות היא קיימת, אבל לגלות את הדבר הזה, איך הרצון הטוב הזה מחדש בכל יום, הרצון הטוב האלוקי, בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה הורים, עושה, לא כתוב עשה, מה הוא אומר? עושה, כל רגע הוא עושה. אומר בעל נפש החיים, את הסוד הזה, איך כל רגע ורגע העולם מתקיים ברצונו של הבורא, הסוד הזה כמעט אי אפשר לדעת, אולי האדם הראשון, אולי משה רבן, אולי, יודעים את הסוד הזה. איך שכל רגע ורגע, כל מה שקיים, הוא קיים ברצונו של הקדוש ברוך הוא. וברגע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיזושהי סיבה, זה לא קיים. איך זה מסתדר לעולם שאנחנו רואים אותו כאילו כל הזמן אותו דבר? איך זה מסתדר? איך לכל... אבל זה יסוד האמונה שלנו. כל מה שאנחנו רואים, חשים, יודעים, כל הדברים האלה, זה גילוי. הרצון של הקדוש ברוך הוא, שברצונו הטוב הוא מחיה את הכל, מחיה את כל, וכשהוא לא רוצה מאיזושהי סיבה, שום דבר לא קיים. שום דבר לא קיים. אם הוא לא רוצה, חס ושלום. כן. על זה מדבר כאן הרב. על גילוי הזה, הנפלא הזה של איך בעצם הרצון של הבורא כולו, הוא המנוע האדיר שמניע את כל הבריאה כולה. כל ההיסטוריה כולה, את הכללים, את הפרטים, את כולם. בואו נראה את זה בתוכו. שוטפים הם זרמי התשובה, הפרטית והכללית. דמיונם כגלי שלעבות שעל גוף השמש. מי שקצת למד על השמש יודע ששם ההתפרצויות של אנרגיות אדירות, שמאירות לקוסמוס. אנחנו, כדור הארץ, רק קולטים... איך אומרים, חלק זעיר מהשפע שהשמש הזאת היא מהירה ונקלטת בכדור הארץ. אבל אני רוצה רק להסביר את הדבר הזה. המאיר לעולם כולו בטובו, בחסן ורחמים. רבי יהודה הלוי בכוזרי ממשיל את העניין של האלוקות לשמש. לא שצריך לעבוד לשמש, חס ושלום. זה עובדי... מלכי אומות העולם הם משתחווים לחמה, והקדוש ברוך הוא היה כועס על הדבר הזה. הם היו משתחווים לחמה, מדוע? כי הם ראו את זה מקור האנרגיה. בוא נאמר, אם יש איזה אלמנט שאנחנו מכירים אותו שהוא הכי, יש בו האנרגיה הכי חזקה, או הכוח הכי גדול, נאמר, בטבע זה השמש. כולם יודעים את הדבר הזה. אבל הרבי יהודה לוי במאמר רביעי שלו שהוא עוסק, שנבין מעט מהעניין הזה של הקדוש ברוך הוא באיזה מידה, על ידי משל כמובן, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא משול לשמש, שמהירה לכולם, בלי יוצא מן הכלל. קליטת האור של השמש זה תלוי באדם, תלוי בנסיבות, במציאות. זאת אומרת, השמש מאירה כל הזמן. כמשל, קליטת האור של השמש תלויה בזווית של כדור הארץ, זה הכל. זו אותה שמש, גם כשאנחנו לא רואים אותה, היא קיימת או לא? מה אתם אומרים? קיימת, אפשר להקשיב את העובדה. זאת אומרת, המציאות של הקדוש ברוך הוא, היא כל הזמן, קליטת השפע, האור של ריבונו של עולם, תלוי בך. אתה יכול לזכך את עצמך, לתאר את עצמך, ואז אתה קולט את האור. אתה, מסיבה זאת או אחרת, יצרת מחיצה, בדברים כאלה או אחרים, אתה מונע מעצמך את האור ואת השפע האלוקי. אבל המציאות של השפע האלוקי היא קיימת כל הזמן. גילוי של השפע האלוקי זה תלוי, תלוי בך. שם הוא מסביר שיש כמה סוגים של קליטת אור. יש, הוא אומר, אור חודר. אור חודר זה הכוונה שעובר דרכך, כמו משה רבנו, שהיה לו אספקלריה מהירה, שאור השם עבר דרכו, בלי מחיצות, בלי זה ישר, ממנו אלינו, אל עם ישראל, ככה זה עבר. יש אור חוזר, ואור אטום, ואור פה, ואור שם. כל מיני אורות בדברים האלה. אז זה השמש. השמש התשובה הוא מדבר עליה כאן, הוא מדבר כמשל כמובן. זה המגמה האלוקית האינסופית, להיטיב, 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 להיטיב לכל הבריאה כולה, לכל ההוויה כולה. רק טוב. כל דוד רחמנה לטב אביד. מה זה כל דוד רחמנה? כל מה שעושה אלוקים, הוא עושה את זה לטובה. ואני אשאל אתכם מה האלוקים עושה? את הכל. רגע, אני לא רואה את הטוב. תגיד, אני לא רואה את הטוב. יש לך בעיה, אני מציע שתחליף את המשקפיים. לא, באמת. למה לך לא לראות טוב? גם אני, מסתבר שאני צריך להחליף משקפיים היום. לא בגלל זה, יש לי באמת ראייה מרחוק, אני צריך... זה לא בושה להחליף משקפיים. נכון או לא? מי שרוצה משקפיים טובות יותר? אני שואל... מי שרוצה לראות טוב, בקיצור, אני אראה לכם פטנט, אני מבקש לא לגלות את זה לאף אחד. בסדר. שישאר בינינו. טוב. להיות בן אדם טוב. אתה רוצה לראות טוב? מה אתה צריך להיות?
תהיה טוב.
תהיה טוב, תראה טוב. אבל לא, מה זה טוב? צריך לראות. זה אומרים גם בתורה, בכל מקום. כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז אומרים, מה זה כל אשר עשה? מתי אתה רואה את הטוב, את המגמה הפנימית שאתה רואה, ראייה כוללת, ראייה כללית. אם יש לך ראייה פרטית, אתה לא רואה את הטוב, או חלקית, אתה לא רואה את הטוב. אם אתה מצליח להתעלות, להתרומם, מהפרטיות שלך, ולזכור את המציאות כולה בראייה כוללת יותר, אז במילא אתה רואה איך הכל חי בהרמוניה, בטוב, הכל מתחבר לכל, למרות שכל פרט בשני עצמו הוא חסר, אבל כל אחד גם משלים את הצד השני, כל הזה. זה מה שאומרים אצל יעקב אבינו, אז זה התחלתי להגיד לכם שפרט סיימה וכנה, צפונה ונגבה, אז ראיתי פירוש יפה, רק תנו לי לזכר אצל מי, ראיתי, אצל הכלי הקר ראיתי את זה, נכון. הכלי הקר אומר, למה כתוב ימה וקדמה, צפונה ונגבה? למה לא כתוב קדמה וימה, נגבה וצפונה? הרי אין מקרה בתורה, נכון? כל כיוון כזה בא ללמד אותנו משהו. מה זה בא ללמד אותנו את הדברים? הכיוונים האלה של יעקב אבינו, זה נחלה בלא מצרים. מה זה המצר? המצר זה הלא טוב. והטוב נאמר, אז יש לא טוב ולא טוב, זה כבר... אז הוא אומר שם, הכלי יקר, כמדומה, זה הכלי יקר, אומר ככה. ימה זה מערב. ימה זה מערב. קדמה זה מזרח תמיד. עכשיו, מערב, בכל מקום מערב זה מלשון ערב. ערב, ערבוביה, חושך. לא טוב לכאורה. לכאורה. וקדמה זה זריחת החמה, זה טוב, זה אור. אז אומר יעקב אבינו, או הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, פרט הימה, ימה אפילו במערב, בחושך, וקדמה שזה האור, שזה קונטרסטי, זה עומד בניגוד, זה דבר אחד. זה הקודש, אנחנו אומרים שבית המקדש היה באמת מוצב בין מזרח למערב. אבל זה הקודש. והשכינה לא זזה מהכותל המערבי, מהצד המערבי, שכינה במערב. תשאלו אותי למה? החוכמה היא לראות במערב את אור השם. מערב זה גם לשון, ערב נא השם אלוקינו, דברי תורתך בפינו. לשון ערבות, מתיקות, כן? החוכמה, אם את בזריחה זה לא חוכמה לראות את הטוב, מתי החוכמה לראות את הטוב? כשאתה בחושך. מישהו היה כאן פעם בחושך? יצא לכם אתמול בערב להיות בחושך? לראות את הטוב בכל. לכן זה מתחיל ימה ואחר כך קדמה. אותו דבר, צפונה ונגבה. נגבה זה הכוונה היא דרום. מה זה דרום? דרום. מנורה. צפונה זה השולחן. צפונה מצפון תיפתח הרעה. אתה מתחיל מצפון לנגבה, ואתה מחבר את שני הקונטרסטיות האלה, ואתה אומר, הכל זה אחד. זה נחלת יעקב אבינו. זה נחלתה של השבת. כן? בלי מיצרים, אין גבולות. העונג שבת הזה הוא בכל. באכילה, בשינה. מישהו עשה פעם שבת כאן? אף אחד. אני מציע לכם פעם ללכת לדתיים, ללמוד מה זה שבת. בדברים הכי מתוקים, גלידות, אבטיח, עונג שבת. זה עונג שבת, שאתה רואה במאכל, בתענוג הפיזי, כלכאורה שזה מרחיק אותך מבורא עולם, אבל זה לא נכון. בתוך זה אתה רואה את הרצון הטוב האלוקי, את העונג שבת. זה מובן הדבר. זה מה שהרב אומר כאן. שמש התשובה מהירה לכל, כל הזמן, כל הזמן מהירה לכל, והיא כל כך עוצמתית עד כדי כך שכמו בשמש אתה לא יכול להסתכל לכיוון ההוא בכלל, אחרת העיניים שלך, עיני הנשמה שלך תשרה. אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו להשיג את המידה הזאת של שמש התשובה. אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת המהירה לעולמים כולם. שמש התשובה, שמש התשובה זה אותו שפע, אור אלוקי אינסופי, שהוא קיים כל הזמן, אבל מאיתנו הוא נעלם. עשה איתנו חסד הקדוש ברוך הוא. ואלים מאיתנו את אותו שפע ואותו אור גדול, אלים מאיתנו את הדבר. זה כמו במעמד הר סיני שהוא הגביל אותנו, והזהיר, אל תעשו לעלות. אתם לא, עם ישראל, שהוא אמר להם, עד כאן, אם אתם מי שחס ושלום ילך מעל המדרגה שהוא יכול לקלוט את הגילויים העצומים של מעמד הר סיני, הוא יישרף. הוא יארס, כמו שנאמר. אל תהרסו לעלות, כתוב. אומר רש"י, אל תהרסו מלשון הריסה. יכולים להרוס את עצמך. כמו היום, לפעמים אנשים לומדים קבלה ודברים כאלה, באורות, אורות, 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 אורות. זה... ואין לו כלים לעניין הזה. אז כתוצאה מהאורות האלה, כשאין לך כלים, מה קורה לדבר שאתה גודש לתוכו, זה כמו בלון גז שאתה מכניס שם באטמוספירה גדולה, הרבה, מעל היכולת של הגלון, לבלון, מה הוא יעשה הבלון הזה? איך אתה יודע? התפוצץ. זה נכון. התפוצץ. זה מה שאמר, אין לנו כוח לקלוט את השפע הזה, את האור הזה, את האור האלוקי הזה, שהוא אור התשובה בעצם. איך שהכל לטובה, אבל בעוצמה אינסופית. מה עשה איתנו הקדוש ברוך הוא? עשה איתנו חסד. הוא אומר, אני מעלים ממכם את הטוב הזה. למה? כי אין לכם יכולת לקלוט את הדבר הזה. לנו כבני אדם. לכן אנחנו אומרים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם, מלשון נעלם, כי לעולם חסדו. על זה אנחנו מודים, שהוא מאפשר לנו ליהנות מהזיו, מהאור הזה, בהתאם ליכולת שלנו. דרך אגב, גם היום, אתה לא יכול להסתכל לשמש. אתה לא יכול. תשרוף לך את העיניים. אתה יכול כן להסתכל מתי? כשהשמש שוקעת. למה? כשהשמש שוקעת, קרני השמש באים דרך האטמוספירה, בצורה, בזווית כזאת, שלא רק שאתה יכול לראות את ה... גם זה עושה לך טוב על הנשמה. אתה סופג את האור, אור השמש, בהתאם לעיניים שיכולות לקלוט את זה. אז אתה מרגיש נעימות כזאת בדבר. אותו דבר גם אנחנו. באור הרוחני הזה, האור האלוקי הזה, שהוא כל כך גדול, אבל הוא עושה איתנו חסד, אומר, אני אתן לכם את זה לפי היכולת שלכם. מדוע אי אפשר לקלוט את השפע הזה? מפני שטפם וריבוים. זה עוצמה כזאת, שטף כזה, זרימה כזאת, ש... אי אפשר לקלוט את זה. לכן אנחנו מקבלים מה שמקבלים לפי יכולתנו. מפני מהירותם הנפלאה, מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם, דיינו מריבונו של עולם, שהזמן אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא, אמרנו כבר, יש כלל גדול אצל הבורא. הוא לא מוגבל בזמן ומקום. אנחנו צריכים לזכור את הדבר. אנחנו כבני אדם מוגבלים בזמן ומקום. מה לעשות? אבל הוא מעל ומעבר לזמן ומקום. זה מה שהוא אומר, שהזמן בעצמו הוא רק מאחד התבניות המצומצמות של בורא עולם. כאילו צמצם את עצמו, הוא מגלה את עצמו אלינו בזמן ומקום, דיינו מבחינת זמן, יש רגלים, יש תפילה, יש זמנים מיוחדים וכל הדברים האלה. אבל הוא מעל ומעבר לדבר הזה. אותו דבר מקום, ארץ ישראל, בסדר. השכינה מתגלה, בית המקדש, ירושלים, אבל הקדוש ברוך הוא מעל ומעבר לזה. הוא נמצא בכל מקום. כמו ששלמה המלך, כשמקים את בית המקדש, הוא אומר, מי צריך את בית המקדש לכאורה? אם הקדוש ברוך הוא בכל מקום, אז מי צריך אותו? אי אפשר לגלות אותו בכל מקום? אני שואל אתכם, בג'ונגלים של האמזונה, אי אפשר לגלות אותה? מישהו היה שם פעם? באמזונה? לא, אתם לא מטיילים בכלל? אתה היית באמזונה?
לא.
קולומביה זה יותר גרוע מהאמזונה.
לא,
אמזונה זה בתוך. מה אתה אומר? הנה, היה באמזונה. למה? אז למה באת לירושלים? היית יכול לגלות אלוקים באמזונה. באמת, בורא עולם נמצא בכל מקום, בכל זמן. מעל המקום, מעל הזמן. גילוי, גילוי אור השם, זה כבר דבר אחר. מציאות אור השם זה מעל הכל. גילוי אור השם תלוי במקום ובזמן. איך אומרים? באדם כבר כמובן. אשן, מראשי תיבות הזמן, עולם, שנה, נפש, כן, אשן. זה זמן, מקום, זמן ואדם, כן, והבריאות. זה תלוי בדבר הזה. אבל המציאות האלוקית היא מעל ומעבר לכל ה... שאנחנו רגילים. זאת היא השמש הגדולה. אנחנו לא יכולים לקלוט אותה, אבל היא קיימת, והיא הדוחפת, היא המנוע והמניע של כל מה שאנחנו חשים ולא חשים, כל ההיסטוריה, כל הקוסמוס, כל הבריאה, כל מה שקיים. והמגמה של כל זה, אני חוזר על זה, הסיסמה הגדולה שלנו, הכל מה? מה? למה? לטובה. הכל לטובה. לא שמעתם את זה אף פעם. זה יסוד כל האמונה שלנו, שאלוקים הוא המניע את הכל לטובה, לתשובה. הוא דוחף את הכל לטובה. אנחנו כבני אדם, בבחירה החופשית שלנו, יכולים להשתלב עם התנועה הזאת, עם המגמה הזאת, זאת אומרת, להיות אנשים טובים, או חס ושלום, ללכת נגד המגמה, בעצם נגד עצמנו, נגד מה שנבראנו אליו, להיות אנשים טובים. זה מובן הדבר. אם הבנתם כל הטוב, כן, בבקשה. ודאי, למה יש אסתר פנים, אתה יודע? אסתר, מה זה אסתר פנים? אתה צודק, יש הארת פנים ואסתר פנים. פנים זה פנימיות. אסתר פנים, שאתה לא רואה את המגמה האלוקית, אתה לא רואה את הטוב האלוקי. אתה בחושר מבחינה נפשית, רוחנית, מוסרית, ערכית, חברתית, לא משנה. כן, זה המציאות של האסתר פנים. בסדר, אבל יש גם הארת פנים. אסתר פנים זה לא מהות. זה בדיוק אותה שמש שמאירה כל הזמן, ואתה, במקום ליהנות מהשמש, נסתגר בבית אפל. כמו שהגמרא אומרת, למען דגנים בבית אפל, למי שישן בבית אפל. אדם יכול לחיות בבית אפל, סגור שם את הווילון, שיהיה כאן חושך קצת. סגור, אתה עם הירוק שם. הנה, אתם כבר נכון. מה, למה אתה לא סוגר? הנה, פחות אור, אתם רואים? סליחה, כל אחד עם הווילונות שלו. אבל זה לא אומר שהשמש לא מהירה. מי אמר שלא? היו אנשים שחיו בתקופות קשות ביותר, ואמונתם כאו זה במגמה האלוקית, בטוב האלוקית, לא ככה. שום דבר לא הזיז להם. ככה אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי על האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שאילו כל הצרות שבעולם היו באים אליהם, הם לא הפסיקו להאמין. אצלהם האמונה שהקדוש ברוך הוא לא רק מצוי אלא מיטיב לכל, הייתה כל כך ודאית, שכל הצרות שבעולם שהיה להם, זה לא מזיז לנו. האמונה אצלנו היא מוטבעת אצלנו. זה מזיז להם. והאבות זה אנחנו. מעשה אבות, סימן לבנים. לא יודע אם שמעת פעם על עם ישראל, שמעת פעם. העם הזה סובל 3,000 שנה. באמת, סבל גדול. כולל היום. העם הזה הפסיק לרגע אחד להאמין שטוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. בדקתי אצלם הזה. ולא, לא. גם כפרטים כן. כפרט נכון. אדם יכול כפרט לחיות כל החיים בדיכאון. ולא לראות אור, רק חושך. לראות מרורות, לראות שורות, לראות כל הדברים האלה. כפרט, כן. אבל ככלל זה לא ככה. ההישרדות שלנו כאומה, למרות כל מה שעברנו, מפליא כל רואה. מה גרם לנו להישרד? האמונה שכל זה לטובה, כולל הגלות והחורבן ראשון, חורבן שני וכל הדברים האלה, הכל לטובה. איך רבי עקיבא כזה, כשהוא ראה את החורבן, מה הוא אומר? הוא מצחק. מה אתה מצחק? רבי עקיבא. הוא אמר שהוא היה בתנועת בני עקיבא, יש תנועה כזאת. הוא מצחק. מה אתה מצחק? הוא אומר, כשם שזה נחרב, בוודאי זה ייבנה. מה קרה לכם? חכה עוד 2,000 שנה, זה ייבנה. הוא חי באתמוספירה של נצח כזה. זה רבי עקיבא. זה מובן. זה תלוי באדם. יש אדם שהוא חי בהסתר פנים. הוא לא רואה את המגמה הפנימית. הוא לא רואה. אבל צריך לשאוף, כן לראות. יהיה לו כן הארת פנים. לראות. כן, בבקשה. בשביל מה אתה באת למכון מאיר, אתה חושב? למה באת? אתה לא יודע למה באת לכאן? אז אני אגיד להם, תהיה כאן כמה שיעורים, תתחיל לראות כבר. משהו להתחיל לראות. זה אתה שואל אותי. אדם צריך להיטיב, להיות בן אדם יותר טוב, לתקן את המידות שלו, את המעשים, את המחשבות שלו. אתה רואה מה שבלב שלך. אם הלב שלך אטום, אתה לא רואה שום דבר. אם הלב שלך קצת, הרמת קליפות קצת מעלה, יש לך קליפות על הלב קצת? בוא, יש לי שפחתל, אני תגש שלה, אני אראה לך קצת את הקליפות. זה לא גזרה, זה בחירה, אתה מבין? כרגע, אתה לא רואה. אבל אתה בסך הכל צריך ללמוד איך לראות. צריך ללמוד איך לראות. זה לא דבר פשוט. אתה חושב ככה, אבל פעם אני מברך אותך שתראה שאתה לא עובד על עצמך. אתה רואה באמת טוב, לא שאתה משקר, עושה הצגות או משהו כזה. מה פתאום? ראיית הטוב זה לא... זה לא כאילו. זה האמת. כרגע זה ככה נראה לך. כרגע זה נראה כמו שטיפת מוח או משהו כזה. זה לא ככה. אתה צריך, בשביל לראות באמת את הטוב, להיות טוב. לעבוד, 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 הכוונה היא לעבוד על המידות, על המחשבות, על המעשים שלך, כל הדברים. ופתאום אתה רואה, באמת, העולם שמקודם לא ראיתי בו את הטוב, בגלל שאני טוב, אני מתחיל לראות פה ושם גם דברים טובים. תנסה פעם לעשות דבר, עשית פעם מעשה טוב בחיים שלך? כן. זה עשה לך טוב קצת? כן. הנה. כל התורה על רגל אחד. בריאה הפרטית, בריאה הכללית, את אומר, השואה והמלחמות והצרות וכל הדברים, אתה צודק. זה קשה מאוד לראות. מי שאין לו ראייה כללית, פרספקטיבה, זאת אומרת כללית, הוא לא רואה את הטוב. אבל מי שזוכב להתעלות ולהתרומם ולהסתכל קצת, לא רק על המאורע עצמו, אלא על הנסיבות ועל התוצאות. נתקח דוגמה את השואה. השואה בוודאי זה הדבר הכי גרוע שהיה לעם ישראל בהיסטוריה. אין מאן דפליג על הדבר הזה. אבל מה זה הוליד את מדינת ישראל? היום אם אתה יושב כאן ואני, כולנו יושבים כאן, אי אפשר לנתק את זה מהשואה, להגיד שהשואה זה לחוד והמדינת ישראל לחוד. זאת עובדה היסטורית. זה הוליד את זה. הירידה הולידה בסופו של דבר את הקמת המדינה. אבל כמו שאומרים, בשיא הירידה מתחילה העלייה. מבחינה היסטורית אני מקווה. הלאומית. אז נכון, אם אתה רואה רק את השואה, זה נורא והיום. זה ממש מדכא את הבן אדם. אבל אם אתה רואה זה וזה באותו ראייה, לא ראייה נפרדת, ואתה מבין שהשואה היא הייתה איזה זרז כזה להקמת המדינה והעלייה וקיבוץ גלויות וכל הדברים האלה, אז אתה אומר, טוב, זה היה גרוע מאוד, אבל משהו טוב יצא מכל הדבר. זה אני לא יודע. זה צריך לשאול את מי שהוא מנהל את העסק. אתה יודע מי מנהל את העסק? בורא עולם. זה אני לא יודע. אני יכול רק לנסות להבין למה מתוך הלא טוב צמח הדבר כזה. טוב, זה לא. זה בדיוק מה שאני אומר. אני לא יודע. מי מנהל את כל ההיסטוריה הזה, הקדוש ברוך הוא? באמת באים אליו בטענות, למה עשית את הדבר הנורא הזה. דרך אגב, זה גם אברהם אבינו, אותו דבר. יש המדרש שידוע על אברהם אבינו כשהוא ראה בירה דולקת. והוא אומר, יש אדון לבירה הזאת. בירה דולקת זה אש, זה דין, זה לא טוב. הוא ראה עיר נשרפת, הוא ראה שריפה, הוא ראה את השואה, הוא ראה את כל הדברים האלה. ואז הוא שאל שאלה את עצמו, יש אדון לבירה הזאת? או יש כאן בלגן אחד גדול? הציץ אליו בעל הבירה, הכוונה הבורא הציץ אליו. כי לפעמים אדם, דווקא מתוך שהוא רואה דברים קשים ביותר, דווקא במקומות האלה פתאום מגלה, תשמע, למרות כל זה, יש שם איזושהי רצון טוב של אלוקים בתוך כל הדבר הזה. יצא לך פעם לרדת? או רק לעלות? אשאל אותך. יצא נפילה, הייתה לך נפילה בחיים פעם? יופי. קמת? קמת או לא? קמת או לא? אשאל ראש, עדיין נופל. אה? טוב, בסדר, לאט לאט, אני מאחל לך שתגלה שהנפילה הייתה לצורך ירידה, ירידה לצורך עלייה, זאת אומרת. הסיפור, ראיתי בשם הרב אבינר את הסיפור הזה. הוא מספר שהייתה פעם כיתה של ילדים מופרעים. יש כיתות כאלה, כולם מופרעים. ובא איזה מורה להחליף, מורה מחליף, ללמד אותם. אז איכשהו הוא בא לכיתה, הם שמו לו מכשול בפתח של הכיתה, ואיכשהו בא, השתתח על הרצפה, וכולם היו מבסוטים, שמחים. המורה נפל על הרצפה על הפנים. אז הוא קם לאט לאט, המורה. כולם נופלים. צריך לדעת לקום. זה השיעור הכי טוב לילדים האלה. ורואו איך שהוא קם לאט לאט, בחיוך אומר, צריך לדעת לקום. הם הבינו את הפרינציפ, את העיקרון. אין אדם שלא נופל, אבל צריך לדעת מה? לקום. אומר, מאז, הילדים העריצו אותו. אין דבר כזה. כל נפילה, כל ירידה, כל משבר, הוא בא לקדם אותנו, זה לא. כל כישלון, הוא בא לקדם אותנו. אתה מספיק חכם בשביל להבין את זה? אז אתה חכם, אז אתה לומד מזה משהו. אתה לא, אז באמת זה בעיה. אתה עשית רישיון נהיגה כבר? כמה פעמים נכשלת בטסטים? עכשיו אני מבין. למה? יש אדם שעושה רישיון נהיגה ונכשל. אז יש שני סוגי תלמידים ברישיון נהיגה. אחד, מבסוט, שהוא נכשל. והשני, היסטרי, בדיכאון. זה שמבסוט אומר, טוב שנכשלתי. למה? למדתי. למדתי עוד משהו. הוא צודק או לא? צודק, מבסוט. אבל אחר שהוא לא קולט את המטרה של הכישלון, אז הוא באמת בהיסטריה, הוא עצוב מאוד, הוא כועס מאוד, וכל הדברים האלה. זה יותר מבוגר, זה פחות מבוגר, באישיות שלו. כן. טוב, בכל זאת, מכל ירידה אפשר גם לעלות. אל תשכח את זה, בסדר? טוב, נחזור לעניין שלנו. אם כן, אמרנו שהשמש הזאת, שמש התשובה, היא עוצמתית. האלוקים מאיר לנו כל כך בחוזקה, שאנחנו לא יכולים לקלוט את הדבר הזה. ועשה איתנו חסד. והסתיר את השפע הזה ואת האור הזה, ואנחנו מקבלים אותו בהתאם להתנהגות שלנו. זה הכל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן נרמה להם תורה ומצוות. הנשמה היחידית, סליחה שאני כאן מדבר, קורא את דברים שהרב אומר, מישהו שמע פעם על הנשמה, את הביטוי הזה נשמה? מי שמע פעם את הביטוי נשמה? איפה שמעת? מישהו ראה נשמה פעם? מישהו ראה גוף? למה אתם שותקים? תגידו לי, כן, לא. גוף, נשמה, אף אחד לא ראה כאן נשמה. אני גם לא ראיתי נשמה, מישהו ראה כאן נשמה? יפה מאוד, אתה אמרת. אבל מה, יש מה שנקרא ראייה של החיצונית, פיזית, גוף אתה רואה. נשמה, אדם מבין שיש דבר שהוא לא מוחשי, כמו שאתה אמרת. אבל זה קיים בכל אדם חי. יש בו את הנשמה. זה לא דבר שרואים אותו בעיניים פיזיות, אלא בעיניים שכליות, בשכל אתה מבין שיש איזה מימד רוחני. עובדה, אדם חי, יש בנשמה, אדם מת. מה קורה לאדם מת? הנשמה עוזבת את הגוף. ביי, שלום. ואז אדם מתפורר. זה מובן הדבר. זה עניין של נשמה. כל אדם יש בו נשמה. אבל לא כל אדם רואה את המימד הפנימי שקיים בו, בתוכו, או קיים בעולם שהוא חי בתוכו. על זה מדבר כאן הרב. הנשמה, מהי הנשמה הזאת? בוא נראה. הנשמה היחידית של כל אחד, אבל גם לציבור יש נשמה. לציבור גם יש נשמה. אתן לכם דוגמה. הנשמה, נניח, פעם היה מה שנקרא קיבוצים. עכשיו, הקיבוץ, הייתה לו נשמה, גם היום יש לו נשמה. קצת השתנתה הנשמה, אבל מה הנשמה של הקיבוץ? הנשמה של הקיבוץ זה האידאה, הרעיון, השוויון. כולם בעד אחד, אחד בעד כולם. דגל. הנשמה הציבורית, נאמר, במקרה זה נדבר על הדבר. כל מה שהנשמה קיימת, הגוף קיים. הלכה הנשמה, מה קרה לגוף? במקום הנשמה, המגמה הכללית, במקום זה יש היום, קוראים לזה הפרטה. מה זה הפרטה? זה כבר גוף בלי נשמה. כל אחד חי לו לעצמו, כלומר באופן פרטי. האידאה נעלמה. אני אומר, זה לא בכל הקיבוצים. יש עוד קיבוץ. אני אתמול הייתי בקיבוץ שדה אליהו, זה קיבוץ עם נשמה גדולה. עם אידאה.
זה שמורת טבע.
זה שמורת טבע, בסדר, אבל יש שם נשמה. עובדים בחקלאות, שוויון, כל הדברים האלה. ברוך השם. כמשל אני נותן. אותו דבר גם כאן. יש איזושהי אידאה, איזו מגמה פנימית. הכל שואף, אמרנו. לא רק הכל זורם, שוטף. איזו אידאה פנימית שקיימת בכל פרט ובכל הבריאה כולה. הנשמה היחידית והציבורית, העולמית, ועולמי עולמית כלביאה נוראה צועקת בחבליה לתיקון גמור. מה זה לתיקון? להיות יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. לשכלל יותר, להתפתח יותר, להתקדם יותר. למציאות האידיאלית. הכל שואף להיות יותר טוב. ואנו חשים את המחובים, למה? כי אנחנו לא כל כך טובים, רוצים להיות יותר טובים. זה כואב. ואנו חשים את המחובים והם ממרקים אותנו כמלח זה שממתיק את הבשר, הם ממתיקים את כל מרורותינו. דיינו, בהלכות קשרות, מי שלמד קצת יודע, שבשביל למתק את הבשר, שמים עליו מלח. למרות שהמלח ההפך ממתוק. למה? כי המלח, הוא סופג את הדם. הדם הוא מלוע. הוא סופג את הדם, ולכן הבשר, אחרי שממליכים אותו, ושוצים אותו, אז הוא נעשה יותר מתוק. הוא לא, הם לא הטעם של הדם שהוא מלוע. הוא אומר, זה משל. הנמשל, גם לנו. ודאי וודאי שהייסורים והקשיים והלא טוב וכל הדברים האלה זה בדיוק ההפך מהמתיקות והטוב וכל הדברים האלה. אבל דווקא העובדה שאנחנו מכירים בלא טוב, זה מכשיר אותנו לגלות את הטוב. דווקא שאנחנו יכולים להבדיל בין חושך לאור, בין הדברים הנעימים והנחמדים ובין הדברים הלא כל כך, דווקא שמבדילים בין ששת ימי המעשה, שזה ימים קשים, לא פשוטים, ליום השבת, אנחנו מרגישים את מתיקות של יום השבת, וגם יום השבת משפיע על ששת ימי המעשה. אז זה המרירות הזאת, המליחות הזאת, שהיא ממתקת לנו את החיים. לכן אומרים, בעל איסורים, מה זה בעל איסורים? בעל איסורים זה ממרק אותו. מה זה ממרק? מטהר אותו. מצחצח אותו, מכין אותו לעילה ולעילה. עד לכאן, לחלק הראשון. החלק השני, אני ממש לא מבין שום דבר, אבל אני אקרא את זה. וננסה אולי לפתוח איזה פתח לראות. בהגות מילין אי אפשר להבטא את המחשבה רחבת השחקים הזו. אי אפשר, הוא אומר. ייחודים אנו מייחדים, בשמות אנו מכוונים. נקודה שמיים וארץ חדשים מלואים עצורים שם. אות ועולמים מתגלים. תיבות ורבבות עולמי עד והמון יצורים שלם ועלז מלא חדוות אל אלוהים. מלא שלום ואמת והנשמה הולכת ומתקנת. אני לא מבין מה כתוב כאן. אבל אני רוצה אולי להעלות איזה רעיון על דבר כזה. הרב הוא נמצא, הוא אדם בעל אמונה גדולה מאוד. כשהוא קורא תורה, את האותיות, הנקודות, את הטעמים וכל הדברים האלה, הם מדברים אליו. האותיות האלה מדברות אליו, זה לא סתם. ומה הן מדברות אליו? זה מגלה לו את הממד הפנימי של המציאות. זה לדעת, התורה ניתנה מאלוקים. אבל למה התורה ניתנה לנו מאלוקים? מישהו יודע? למה? לגלות מה? מי אמר? אתה ממש גאון. לכן כתוב על התורה, אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב, נתתי לכם תורתי אל תעזובו. הרב הוא במצב כזה, מבחינה מדרגה נאמר, בשבילו האותיות מדברות אליו. יש ביצוי כזה, מדרש אותיות של רבי עקיבא, גם הרב קוק כתב ריש מילים, כל הדברים האלה. מי שיקרא פעם את ריש מילים, יראה, כל אות, כל נקודה, כל חלק מאות, הוא מדבר אליו, הוא מגלה לו דברים נפלאים. ייחודים אנחנו מייחדים. הרב סיודה אמר, מה נקרא ייחודים? הוא כותב כאן בצי, כיווני מחשבות לגילוי אלוקות בעולם. איך הוא כותב כאן? כיווני מחשבות לגילוי אלוקות בעולם. אולי זה מה שהמקובלים, יש כאן לפעמים באים איזה מקובלים כאלה, באמת מקובלים, לא כאילו. אז הם מתחילים לברך, כל כך זמן זה לוקח. שמזכירים את, 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 את הברכה או את השם, ואני לא מבין מה, זה ניגונים כזה, מסלסלים, מנגנים, מה זה מנגנים? אבל הם מייחדים כנראה. הם יכולים לצרף את המחשבות שלהם למראה של האות, או של הטבעה, או משהו כזה. וזה עושה תיקונים בעולמות עליונים, אני לא יודע. זה מה שהרב אומר כאן, שהאותיות מדברות אלינו. יש דברים שמדברים אליהם, יש דברים שלא מדברים אליהם. זה כמו שאתה מסתכל בספר, והאותיות לא אומרות לך שום דבר. אבל לפעמים האותיות מדברות אליך, הדברים שכתובים מדברים אליך. זה הכוונה כאן. אשרינו מה טוב חלקנו שיש לנו הרב קוק הזה. שמזכנו קצת להציץ למקומות כאלה. יהיה לכם יום טוב.